אחר הצהריים טובים. תודה רבה. בשנים האחרונות, באופן מיוחד, משהו שתמיד היה, אבל הקושי מתחזק ככל שהעולם הוא יותר סוער, יותר מלא בדברים שדי מפתה לעשות אותם. דברים שקשורים גם לקריירה של האדם, שבאמת מושכים אותו לממש את עצמו בכל מיני תחומים שבאמת הוא יכול לממש את עצמו. גם מבחינה כלכלית יש הרבה, כמובן, בעלי אינטרסים, אבל זה גם נכון ש קוראים לאדם להביא את עצמו למקום שבו הוא יצליח מבחינה כלכלית, ככה להיות במקום טוב, וזה היום משהו שמאוד מאוד תופס, מאוד נחשב, מי שיש לו יותר, רמת החיים עולה. וככל שכל הדברים האלה מתחזקים ועולים, אז מתחזקת מאוד השאלה שמדי פעם אנחנו נשאלים, והיא השאלה שככה הגדרנו את הנושא של השיחה: מה יוצא לך מזה? היה פוגש איזה קרוב משפחה, מה נשמע, בסדר, בחור צעיר ונמרץ, בן 19, 20, 21, 22, איפה אתה? בישיבת הסדר. כן, מה עושים שם? לומדים תורה. ועם מה יוצאים משם? מתחיל לזוז במקום, הוא מצפה לשמוע, לא יודע, יוצא עם איזה משהו, יוצא עם איזה תואר, יוצא עם איזה משהו לחיים, שאחד שהולך ליחידה 8200, לא שואלים אותו מה יוצא לך מזה, לכולם ברור מה יוצא לו מזה, הוא יוצא לחיים, ישר הוא נכנס לתוך איזה חברת הייטק כזאת או אחרת, ולכן אף אחד לא שואל מה יוצא לך מזה, כי ברור לכולם מה יוצא לו מזה. זה שלא נדבר על זה שלא שואלים מה אתה תורם לעם ישראל, טוב, זה כבר מדרגה מאוד גבוהה, כן? לשאול מה אתה תורם לעם ישראל בזה, זה כבר באמת רמה גבוהה. אבל באמת זה לא פשוט, זה כאילו הצד החיצוני הוא זה שמישהו שואל אותנו. אבל הצד הפנימי הוא שבאיזשהו מקום אנחנו גם לפעמים שואלים את עצמנו מה באמת בדיוק הסיפור, והדבר הזה באמת מאוד מתחזק כאשר אתה יודע שבשנייה שאתה לא פה, אתה ישר כאילו, אם אתה כזה בשיעור א' ב', אז אתה אומר, יאללה, אולי בוא נגמור, נלך, נעשה שנתיים ושמונה, נגמור עם הסיפור הזה של הצבא, ונתחיל את החיים, נתחיל להיכנס, נתקדם, קדימה. לפעמים אתה כבר שומע על חברים שהם כל מיני עמדות כאלה ואחרות. פה גם אומרים לך, תשמע, גם אסור לעבוד, אז לא רק צרה על גבי צרה, כלומר, לא רק שאני לא יוצא לי מזה, לא ברור לי בדיוק מה יוצא לי מזה, עוד בזמן שאני פה, גם לא כל כך מאפשרים לי אפילו קצת לעשות לנפשי, וטיפה ככה להתחיל משהו, להתקדם בחיים מבחינה כלכלית, קצת שיהיה לי. ולכן ככה ממש בדקות הקצרות הללו, כמובן דבר עמוק, משמעותי, שנראה לי שחשוב לכל אחד לברר את זה עם עצמו. אז אני אגע פה בשתי נקודות בעניין הזה. נקודה ראשונה קשורה באמת בכלל למבנה של העולם, וממילא זה גם למבנה של האדם הפרטי. התפיסה הראשונית והחיצונית, וטבעי שזה יהיה ככה, כי אם זה לא היה ככה, אז לא הייתה בחירה חופשית, וזה לא היה, זה לא היה בכלל סיפור, וזה לא היה שום אתגר, זה שלנו נראה שמה שמניע באמת את העולם, זה אותם דברים שהזכרתי. בסוף אתה מרגיש שזה מה שמניע את העולם, אם אתה פותח איזה מוסף כלכלי, איזה דמרקר, לא יודע, במקרה אני שומע שמות של כל מיני זה, ושם אומרים, מספרים על כמה הרוויחה ואיזה מוצר חדש שהמציאו, וכמה הרוויחה החברה הזאת, וזה, אתה מקבל את, ה, את, ה, את, ה, את התחושה ש, שזה מניע את העולם, זה מקיים את העולם, כי זה נראה באמת, מבחינה חיצונית, זה נראה שזה מה שמקיים את העולם. ממציאים דברים חדשים ובכל מיני תחומים, זה, ופה, במדע, בטכנולוגיה, בכל התחומים. ואתה ממש נראה לך שזה מקיים את העולם. והאמת, שאותה צריך ללמוד ולברר, זה שזה בכלל בכלל לא מתחיל מזה. ממש בקצרה, ככה, על, 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 על קצה המזלג, רק אני תמיד אומר, אני מדבר על השיחה הזאת, אני לא יודע פשוט איזה פסקה לבחור משער ד' בנפש החיים, אז אני אומר, קודם כל, תלמדו אותו, אבל ככה בשביל הטעימה, אומר נפש החיים, נגיד דוגמה בשער, בפרק י' א', ולזאת, עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם על נכון, הוא רק שאנחנו עוסקים בתורה כראוי. כי קודש בריחו ואורייתא וישראל כול אחד, שכל אחד מישראל שורש נשמתו העליונה באות אחת מהתורה, ומחשבתם שישראל קדמה לכל דבר, משהו ב- 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 בעניין הזה, ואז הוא מביא בהמשך, והאמת בלתי שום ספק כלל. תנסו, בוא ננסה להתחבר למה שהוא נראה לו פשוט. האמת בלתי שום ספק כלל. שאם היה העולם כולו, מקצה עד קצה, פנוי חס וחלילה, אף רגע אחד ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, כרגע, היו נחרבים כל העולמות, עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותוהו חס ושלום. וכן שפעת אורם או מיעוטו חס ושלום, הכל רק כפי עניין ורוב עסקנו בה. ובהמשך מביא מהזוהר פרשת וישב, נקרא את התרגום, משום כך הכל עומד על קיום התורה, והעולם לא מחזיק בקיומו אלא בתורה, שהיא קיום כל העולמות, עליון ותחתון. קיצור, אני אומר, לא יודע מה לבחור, מה לא לקרוא פה, להבין, קודם כל, ברמת הבסיס והעיקרון, שזה בדיוק הפוך. כלומר, מה שמחיה את העולם באמת, זה הרוח. זה הרוח. אחד הגילויים של הרוח החזקים, זה התורה. זה אחד הביטויים המרכזיים ביותר, שזה פשוט מקיים ומחיה את העולם כולו, וכל אדם, בכל רגע ורגע. וכל הדברים האלה שדיברנו עליהם ומושכים אותנו לשם כדי להיות חלק מהתהליך הזה של הבנייה וכו' וכו', למעשה כל זה עומד על מה שעושים פה. כמובן זה משהו עמוק, משהו רוחני, משהו שצריך, הרב קוק אומר, יש איגרת שידועה שאנחנו לא פעם משתמשים בה, רגילים לקרוא לה איגרת אש, בגלל שזה איגרת שין א', ושם מדובר על, אחד פונה לרב קוק ואומר לו, תשמע, תן לי איזה חיזוק בעבודת השם, קשה לי, לא יודע, כנראה גם שאלו אותו, מה יוצא לך מזה, בכלל, מקיום מצוות, מלימוד תורה, מתפילה, קשה, אז אחד שאל את הרב קוק, תן לי איזה טיפ ככה, משהו שייתן לי מרץ, אז רב קוק אומר, דבר ראשון, תלמד הרבה אמונה ויראת שמיים ופנימיות התורה, זה ייתן לך הרבה כוח. ואם בכל זאת אתה רוצה כלל אחד, אז הוא אומר, גם הוא לא יובן בכל עומקו, כי אם על ידי שינון ולימוד מרובה, זאת אומרת, אני אגיד לך משהו, אבל זה לא מספיק, תדע לך שאתה צריך ככה להעמיק, ובכל זאת הוא אומר, כי זה פשוט הוא, שגם הירוד שבאנשים, אם יציעו לפניו, שיכול הוא בכל עת לעשות חסד עם כל העולם כולו, הכולל בתוכו כל כך הרבה הוויות עד אין תכלית, יתעורר בשמחה ובגבורה לעשות טוב. וכל העצלות והרפיון אינו בא כי אם מחוסר אמונה בגודל הטוב, שעושים ממש, ממש, עם כל היקום, בעסק התורה, המצוות, העבודה וזכיחות המידות, שעבור זה העביר השם בינינו בדברי קדושי עליון בעלי קבלת האמת, שהרחיבו המשכיות להודיע את גודל יקרת העבודה ואיך מעלים על ידה את כל העולמות וכו'. זאת אומרת, הוא אומר, אם תלמדו הרבה מוסר, פנימיות, אמונה, יראת שמיים, תלמד על הדבר הזה, תדע איך באמת זה ככה, ממש, ממש ככה, שזה מחזיק את כל העולם, ואותך בתוך כל העולם הסיפור הזה מחזיק. הנקודה הזאת, הבעיה בה, שתי בעיות. אחת, זה שאדם אומר, טוב, להחזיק את העולמות וזה, עזוב, לא יודע, אני, תן לי להחזיק את עצמי, מה, דבר איתי עכשיו על כל העולם, על כל העולמות, דבר איתי עליי. זה דבר אחד. והדבר השני, הוא שהדבר הזה מאוד מאוד קשה לראות אותו בטווח הקצר. לראות כאילו את ה... לראות, להרגיש את התוצאות שלו. להרגיש, לאיכשהו לחוות, להבין שבאמת זה ככה. משהו שברור שלו, שקשה מאוד כל רגע נתון לראות את הדבר הזה. אז כלפי שתי הנקודות האלה, נאמר שני דברים. דבר ראשון, כלפי האדם עצמו, אומר פה נפש החיים, כמו שאמרתי, באותו שער דלת, אז בהמשך, בפרק תזיין, אומר, עובר רב חיים מוולוז'ין, באמת מהכלל, מהעולם, מהעולמות, כל הדברים האלה, הוא עובר קצת לאדם עצמו, לאדם הפרטי, אז הוא אומר, וגם מעבירים ומסלקים מעליו כל הטרדות והעניינים מעול דרך ארץ, וכל שאר ענייני זה העולם, המונעות תמידות העסק בתורה, כמו שאמרו כל המקבל עליו תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכולי. ועוד הוא מביא בהמשך, מביא פה, שנייה אחת, נראה, זה לפני כן, בפרק ט"ו, הוא אומר ככה, והנה, המברך מתברך, ומברכתם של העולמות יבורך גם האדם, העוסק בה כראוי לעמיתה, הגורם לכל זה, וכבוד השם חופף עליו כל היום, ומשיג לנשמה אצולה ממקום קדוש, לפי ערך גודל עסקו ודיבוקו בתורה. כמו שאמרו, אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. מעט מקדשים אותו הרבה. אז הנפש החיים אולי קצת מרגיש, כמובן, הוא לא היה צריך את החיזוק הזה על עצמו, אבל הוא מבין כנראה שאנשים, קשה לדבר איתם רק על דברים כלליים, על כל העולם. צריך לדבר איתם גם על עצמם. אז הוא אומר, חז"ל גם דיברו על האדם עצמו, ואמרו, תדע לך, כשאתה באמת תתפוס את הפרופורציה הנכונה בחיים ותבין שבאמת מה שמקיים גם אותך ומה שבאמת נותן לך ברכה זה. כלומר, אתה חושב שאם תרוץ לשם ותגמור מהר את הצבא ואם תמהר לתואר, אני יודע, הרבה פעמים אני שומע את ההתלבטות הזאת, נגיד מישהו עוד לא מחליט, אלא מתייעץ, אז הוא אומר, תשמע, הרב, אם אני עכשיו, נגיד, בסוף שיעור א', נגיד, אני אתגייס שעתיים ושמונה, אני אוכל להתחיל תואר בגיל 22. אם אני אהיה בהסדר, אני רק בגיל 23. אני אוכל להתחיל את התואר. ואז אני אומר לו, בוא נעשה רגע ככה איזה דמיון מודרך, בוא נרוץ קדימה 30 שנה. זאת אומרת, אתה בגיל 50. האם אתה בגיל 50 חושב שאתה תזכור, וזה יהיה משמעותי, אם אתה התחלת את הלימודים בגיל 22, וסיימת בגיל 26, ובגיל 26 ורבע נכנסת לשוק העבודה, או שהתחלת בגיל 23, אולי גם 24, כי נשארת אפילו שיעור וו, אולי אפילו גם שיעור זי, והתחלת את הלימודים רק בגיל 24, ולשוק העבודה נכנסת בגיל 28, אתה באמת חושב שיהיה לזה אז איזשהו משמעות, בין כך ובין כך, כשתגיע לגיל 67, יהיה לך 35 שנות עבודה, גם אם תתחיל לעבוד בגיל 32. ותצא לפנסיה, ויהיה לך פנסיה מכובדת, תוכל לחיות בנחת ובטוב. והכל יהיה טוב, והכל יהיה בסדר. אבל מה כן יכול להיות שונה מאוד? באיזה מצב אתה תהיה מבחינת עולם המידות שלך, מבחינת העולם הרוחני שלך, מבחינת איך נראית התפילה שלך, מכל הבחינות האלה שהם בסוף, הם בסוף באמת המנוע של החיים. הם באמת הדבר העיקרי והמשמעותי, בטח כשאתה מתחיל להגיע לגילאים האלה, מי שקצת מכיר אנשים ויצא לו, אני ככה זוכר החוויה הכי ראשונית, מטלטלת, שהיה לי בתחום הזה, בהיותי ממש נער, זה לפגוש איזה קרוב משפחה שהוא היה בן 60. עכשיו, אז מי שהיה נראה בן 60 היה נראה לי, מה זה, זקן, כאילו, לא יודע, אולי גם מסתכלים עליי היום ככה. קיצור, אולי גם אז זה קצת היה נראה יותר מאשר זה היום. אבל בקיצור, אדם כבר ככה, מה שנקרא, קרוב לפנסיה, הילדים כבר התחתנו, נכדים, הוא מתחיל להסתכל על החיים. אז הוא כזה אומר לי, תשמע, יש דברים שאני מצטער עליהם היום מאוד. יש ממש דברים שאני מצטער עליהם היום מאוד. אם הייתי יכול להחזיר את הגלגל, היית נותן לי היום להיות עוד פעם בגיל 25, בגיל 30, יש דברים שהייתי עושה אחרת. וזה מהדברים האלה. הדברים האלה, אומר היום, זה שהייתי צעיר, אני זוכר שזה ככה עשה לי איזה זעזועון כזה, שעזר לי להתפקס ככה על החיים. אז לא צריך להגיע לגילאים האלה כדי לחזור אחורה ולהגיד, וואי, בוא נעשה מהדורה, בוא נחזור. אדם שעיניו בראשו, הוא מבין שבסוף זה הדברים המהותיים, זה הדברים העמוקים, זה הדברים שבאמת הם מעצבים את החיים, ואומר נפש החיים, לא רק שזה מעצב את החיים שלך מבחינה רוחנית, שזה ברור, וזה בעצם הדבר העיקרי, כי בסוף כל אחד, מה שבאמת חשוב לו ברגע האמת, עם כל התפאורה שמסביב, עם כל ההבטחות הכספיות והקרייריות וכל הדברים האלה, בסוף בסוף, מה שצריך להיות חשוב לנו, ומה שכנראה גם באמת חשוב לנו, זה יותר איזה תוכן של חיים יהיה לנו, איזה בעלים לנשותינו נהיה, איזה הורים לילדינו נהיה, ובכלל איזה עוצמת חיים תהיה לנו, איזה חדוות חיים, עם מה נקום כל בוקר, מה יהיה הדרייב שלנו? האם להשיג עוד כמה שקלים וזה יהיה הסיפור, ואז יום אחד נגיד, בסדר, נו, יש לי הרבה שקלים, מה אני עושה איתם? מה הסיפור שלהם? או שאני קם עם איזה דרייב באמת משמעותי של איזה תוכן, של דברים שאני עושה, פועל בעולם בכל מיני תחומים, אבל מה שדוחף את הכל זה באמת אותו עולם פנימי. אבל בנפש החיים זה לא רק זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, בכלל מעבירים ממנו עוד דרך אחרת, כלומר, תהיה לך ברכה. יש גם סוג של ברכה בכלל בחיים, כולל כנראה גם דברים מעשיים, המברך מתברך, כמו שאנחנו יודעים, כמו שאדם שנותן ומקבל, אז גם פה מקדש את עצמו לאט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה, בכל מיני תחומים, בכל מיני דברים, בסופו של דבר זאת הנקודה המרכזית ש מניעה את החיים וגם גורמת לברכה בחיים הפרטיים וגם הכללים, ובהחלט בהחלט צריך להרים את עצמנו גם למקום הכללי. הלכתי למקום הפרטי כי באמת מול פרטיות, מול הבטחות פרטיות, צריך גם לדבר על המקום הפרטי. אבל בוודאי שאחרי זה צריך לחזור למקום הכללי ולהבין איזה עוצמה יש לאדם שבאמת מצליח ללמוד ולהבין מה הוא עושה בעיסוקים הרוחניים שלו, איזה ברכה ושפע הוא עושה לכלל העולם בכל התחומים, בזה שהוא יושב ומשקיע את עצמו מספר שנים בעולם רוחני, בעולם של תורה, של מצוות, של תפילה, של בניית מידות, וכל הדברים האלה שהרב קוק הזכיר, שכל המכלול הזה ביחד הוא זה שמחזיק בסופו של דבר את העולם הפרטי של כל אדם ואת העולמות בכללם. והדבר האחרון שהזכרנו, קראנו השבת פרשת נוח. על נוח חז"ל אומרים, לא מצאתי פה את המדרש, מדרש תהילים פרק א', אני אגיד לכם אותו בעל פה מהזיכרון, אבל זה פחות או יותר, זה לא למילה למילה, אבל זה פחות או יותר. חז"ל אומרים על הפסוק שבגיל 500, והיה נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. מי שמסתכל שם על הפסוקים רואה שרוב האנשים בתקופת נוח ילדו בגיל הרבה יותר מוקדם. מה הייתה הרגשה של נוח בכל השנים הללו שהוא כנראה מנסה ללדת ילדים וזה לא הולך? והוא מאוד מבואס כנראה ואומר, וואלה, אני איש צדיק, אני משקיע מבחינה רוחנית, וואלה, אנשים מסביבי, טק טק, הכל הולך להם מהר והכל הולך להם טוב, ואני, וואלה, ברוך השם, גיל 500, נוח, בסדר, מסתדר לו, קבל שלישייה, או לא שלישייה ביחד, כן, שלושה ילדים. אומרים חז"ל, מתקיים פה הפסוק בתהילים פרק א', תהילים פרק א', כידוע בהתחלה מתחיל, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת וכו', ואז הוא אומר, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגע מים ולילה, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, וכל אשר יעשה יצליח. יש גם שיר כזה. מה הדגש פה? הדגש הוא, זה עץ, אדם שעסוק בעולם הרוחני, קודם כל, זה עץ שתול על פלגי מים. ולא כמו האנשים, בלשון של תהילים, זה הרשעים, כלומר, אנשים שלא עוסקים בתורה, לא שחלילה הם כולם רשעים, אבל בעיקרון, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. כלומר, האם יש יציבות בחיים? האם יש באמת, יש ידיעה לאיפה אני הולך? מה אני עושה? מה הדרך שלי? מה הסדרי עדיפויות שלי? איך אני בונה את עצמי? איך אני בונה את המשפחה שלי? או שאני איזה מין עלה נידף כזה, כל פעם לפי הרוח המצויה, לפי זה אני חי, פעם אחת אני הולך לכיוון הזה, ופתאום זה מוצא חן בעיניי, וזה, ופתאום נראה לי, וכל פעם אני עושה משהו אחר, אין פה באמת עומק ודרך כמו עץ ששתול על פלגי מים. הדבר השני, שהפסוק שדוד המלך אומר, אשר פריו ייתן ביתו. ועל זה חז"ל אומרים, ביתו, זה ייקח זמן, זה לא יגיע מיד. זה דרכם של דברים עמוקים ורוחניים. שם את העץ שם עמוק עמוק במים, מהתחלה אתה בקושי רואה משהו, לפעמים יש איזה עץ מהיר כזה שאתה שם, תוך שנייה הוא גדל, וזה נראה פה שהוא גדול וכולי, ואז אחרי כמה זמן, אחרי כמה שנים טובות, פתאום הוא בכלל אף ברוח, והוא יש לו יציבות ויש לו זה, ואז פתאום גם נותן את פירותיו. אז על נוח, חז"ל רואים את זה, איש צדיק תמים, הפירות שלו יצאו אחרי כולם, וכנראה בדרך לשם הוא היה צריך לחזק את עצמו, להגיד, מה, לא מבין למה, למה לוקח לי כל כך הרבה זמן, למה הם מצליחים יותר מהר? וכנראה שהקדוש ברוך הוא שם אותו כאיזושהי דוגמה כזאת, מבחינתנו, להבין שלא למדוד את הדברים ברגע הנתון כרגע. אם אתה מסתכל על הדברים ברגע הנתון כרגע, אז אתה באמת יכול להגיע לתסכולים גדולים. שואל אותך, מה יוצא לך מזה? ובינתיים כבר בן גילך כבר שנה למעלה, שנה למטה, הוא כבר מתחיל לפוצץ את החשבון בנק, והוא מתחיל להסתדר בחיים, והוא מתחיל להתקדם, והוא כבר באיזה תפקידים בצבא מתקדם, וזה בחיים בקריירה מתקדם, וזה עם הכסף מתקדם. ואתה, וואלה, מה אתה עושה? עוד יום ועוד יום, שור ובור ומווה ועבר. נו, מה? מה, מה זה הסיפור הזה? מה, תכלס, מה, מה, מה קורה פה? ואז אתה נזכר בתהילים פרק א', ואתה אומר, מה שאני עושה עכשיו, אני נוטע את העץ עמוק עמוק בתוך המים, ושותל אותו. וכן, כרגע עוד לא רואים את הפירות. ואצל אחרים כבר יש פירות, ופה עוד אין פירות. כך זמן עד שיהיה פה פירות. אבל כשהפירות יגיעו, הם יהיו יציבים מאוד, הם יהיו חזקים מאוד, הם יהיו עמוקים מאוד, הם יעשו ברכה מאוד מאוד גדולה בחיים הפרטיים שלך, בחיים הציבוריים של כולם, ובאמת בעזרת השם, כמו שאמרתי, רק ככה טעימה קטנה, ודאי ההמלצה היא באמת לעסוק בעניין, לברר אותו, כל אחד לבד, ביחד, ללמוד, לחשוב, כי באמת זו שאלה מאוד מאוד יסודית. ככל שנאמין בזה יותר, ככל שנהיה יותר חזקים בדבר הזה, נהיה יותר שמחים, יהיה לנו הרבה יותר באמת חדווה וביטחון במה שאנחנו עושים, ולא יחלישו אותנו קולות כאלה ואחרים מבפנים, מבחוץ, מכל מקום שהם יבואו, בעזרת השם, לטובה ולברכה.